הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב, חנוכה שמח. אנחנו היום במתכונת מיוחדת, שונה מכל שבוע, של בית מדרש לאקטואליה. אז ראשית, אנחנו כאן עד חצות, בשעתיים של תוכנית מיוחדת של בית מדרש לאקטואליה, ושנית, גם התוכן קצת יהיה שונה היום. לילה טוב, הרב נויגר של...
לילה טוב, ערב טוב.
וחנוכה שמח כמובן.
חנוכה שמח.
ואנחנו בסימן של בימים ההם בזמן הזה, זה מה שמסמל את חנוכה כל שנה. גם בתכני התוכניות בתחנה וגם במוסיקה בשבוע הזה של חנוכה, ולכן הערב הזה אנחנו גם בסימן של בימים ההם בזמן הזה. והנושאים שיוצגו כאן היום לדיון יהיו כאלה שקשורים לעבר, להווה, אולי גם לעתיד, אבל בעיקר לעבר, או כפי שזה נקרא בימינו, אירועי התקופה בפרספקטיבה של דור או יותר לאחור. עוד מעט יגיע לכאן לאולפן אורח מיוחד שיצטרף אלינו.
אתה אמרת עבר והווה ועתיד. ברל כצנלסון כתב, זה מופיע בכל כתבי ברל כרך זין, יש מאמר שנקרא קודמי קודמינו. הוא כותב ככה: כי דור בדור ימרוד, זה מדרך הטבע. אבל שדור לא יכיר את קודמו, זו הכללה שבה נתקלל הדור שלנו. הלא ידע את יוסף, יוסף אצלנו מגיע גם למנשה ואפרים. והרי עם שאין לו עבר, אין לו הווה, וגם עתיד לא יהיה לו. אז גם אלה שלא כמונו, שאומרים את זה בגאווה, אומרים את זה בדאגה. אני רוצה לספר לך סיפור בצל, לפני שנים ארוכות, לא ארוכות, לפני שנים ספורות, נסעתי ביום העצמאות כדרכי מקצה הארץ ועד קצה הארץ, כדי
למלא,
כן, למלא את המשבצת שלי בכל מיני ימים שכולם תורה. ובדרך אני שומע שמראיינים חתן פרס ישראל, פרופסור אליעזר שווייד. והוא אומר...
חתן של מה הוא היה?
חתן פרס ישראל, הוא היה פילוסוף. הוא פילוסוף, הוא לא היה, הוא עדיין ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, כמדומני. הוא אמר שהחרדים הם בבעיה, כי הם רואים שעולמם מתנפץ מול עיניהם. באתי הביתה וכתבתי לו מכתב. לא זכיתי לתשובה, אולי הוא עכשיו, כאחד מהמאזינים הקבועים של התוכנית שלנו, מן הסתם, הוא הרי אדם אינטליגנטי, אולי הוא ייזכר שלא ענה לי ויענה לי עכשיו. כתבת לו ככה: שמעתי דבריך, שמעת שהחרדים הם בבעיה כי עולמה מתנפץ מול עיניהם. אני בא כעת מבית העלמין בנתניה, שם הייתי ליד קברו של אבי זיכרונו לברכה, זה יום הזיכרון שלו, ומרחק של מטרים ספורים משם היו נמצאים קבריהם של סבי וסבתי, ועל קבריהם של סבי וסבתי כתובים גם שמות הוריהם והורי הוריהם. ומשם חזרתי הביתה וראיתי את ילדיי, ואחר הצהריים הגיעו גם נכדיי, ואני רואה איזה 6-7 דורות שכולם ממשיכים באותה דרך. אני מסתובב בארץ ואני רואה שאין שום קשר במקומות מסוימים בין דור ההורים לדור הילדים. דור מייסדי הקיבוצים, כשילדיהם מסתובבים בעמק הסיליקון בלוס אנג'לס, בקליפורניה, סליחה. דור...
בכל מקום בארצות הברית, אגב, רואים את הדור הזה.
את הדור הזה.
את הישראלים היורדים, כולל כאלה שהיו דתיים בעבר.
הישראלים היורדים, כולל כאלה שאבותיהם ייבשו ביצות ומתו בכל מיני מחלות, וכולל כאלה שאבותיהם היו מראשי הצבא ומראשי המדינה וכו' וכו' וכו'. כולל כאלה שמכהנים כראשי ממשלה והילדים שלהם מסתובבים בנורווגיה. גם אם הם טוענים שהם מסורתיים. ואתה שואל את עצמך, אז מי בבעיה? מי שבונה את חייו העתידיים על בסיס העבר, כשהוא מראה שזה אפשרי כי גם ההווה בנוי על בסיס העבר, או מי שכל פעם מתחיל איזשהו דבר חדש וסיפור חדש שהוא בקושי יודע איך הוא מתחיל, הוא לא יודע איך הוא ימשיך, אבל הוא יודע איך שהוא יסתיים, כי כל אלה מסתיימים בכל דממה דקה.
אוקיי, אז כשאנחנו מסכמים בכותרת אחת את אז והיום, ואני חושב שהאמירה שאמרת היא אמירה מאוד חינוכית, מאוד משמעותית, כשאנחנו מסתכלים על הדור הצעיר שלנו ושלהם, אין אפשרות אחרת מאשר לבטא את זה בשלנו ושלהם, כי הם שם, אנחנו כאן, והדור שלא ידע את יוסף, הדור הצעיר שלנו, שלא ידע את יוסף, גם לא רוצים שידע, אבל זה הערב נעסוק בהרחבה. אני רוצה לפתוח דווקא עם משהו קצת אקטואלי, וקוראים לזה יוסי שריד. האיש נפטר בליל שבת מאירוע לב, ומי היה האיש, מה עם משנתו, אנחנו גם יודעים, והשאלה שאני רוצה לשאול, זו שאלה ששואלים כבר הרבה אנשים הרבה מאוד שנים, איך מתייחסים לאנשים מהסוג הזה אחרי מותם? כי יש אצל אנשים שונים אצלנו נטייה כזו לקיים בכל מאודם את המשפט המפורסם, שהוא כמעט ציווי של אחרי מות קדושים אמור. אז עד כמה מותר לשקר, להמציא, לטייח את המציאות? הרי הוא היה אנטי-דתי ואנטי-חרדי יוסי שריד, למרות הידע המסוים שהיה לו בתנ״ך, והוא התפאר בו כל הזמן, בכל רעיון, גם פה לא מזמן. אז או שאני טועה, וצריך לה, כן לייפות את המציאות הזאת.
ביום הלוויה שלו, אם אפשר לקרוא לדבר הזה ככה, צלצלו אליי מרדיו קול חי, בשמו של יהודי חביב ויקר בשם רבי צלאל כאן.
מודה באשמה.
וביקשו ממני לעלות ולומר דברים על יוסי שריד, ואני סירבתי. אמרתי שיחפש לעצמו מספידים וספדנים אחרים.
אז אני אומר בשידור שלא זו הייתה הכוונה, הכוונה הייתה לקיים את הדיון שאנחנו מקיימים עכשיו. איך מתייחסים לאנשים מהסוג הזה?
את זה בוודאי לא רציתי לעשות. אז כשהאנשים...
כשהוא עדיין מיתם
מוטל לפניהם. עכשיו ככה. דווקא ביחס ליוסי שריד, אבל ביחס לכל אישיות מן הסוג הזה, צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין האיש לבין הדמות. ומכיוון שמדברים, אז מדברים על הדמות ולא על האיש, צריך יהיה להגיד את מה שנאמר מיד. האיש, אם זה היה רק האיש, הרי לא היו מדברים עליו. כי מבחינה ציבורית, לאיש אין משמעות, אלא למשפחתו ולידידיו ולמכיריו. אלא שמדברים על הדמות, כפי שהוא הציג את עצמה, הציג אותה והשפיע בעזרתה על הציבור. אז קודם כל, ביחס לאיש עצמו, במקרה של יוסי שריד, אפשר לומר שהוא היה אדם שהיה בעל טובה, וכולם ידעו בכנסת שברמה הפרטית, אם צריך טובה אישית, הוא אחת הכתובות המובהקות. הרב שח אמר עליו פעם, רוסקן אכתון, אריזה גוטר, מה אני יכול לעשות? הוא אדם טוב, וכשנדמה לי, מוישה גפני אמר לו את זה, דמעות נקבו בעיניו. וזה אפשר להגיד ביחס לאיש, אם רוצים.
אגב, ביום ראשון שמעתי סיפור שיום אחד איזה מנהל חיידר שלח מכתב לחברי הכנסת, תעזרו לי, אני במצוקה. היחיד ששלח צ'ק של 1,000 שקלים, היה יוסי שריד.
זה מאוד מתאים, כי גם אני שלחתי לו בכל מיני מקרים לבקש עזרה פרטית, והוא נענה.
מעניין.
אבל אי אפשר לבוא ו... זה לא חינוכי אפילו לבוא ולומר שהדבר היחיד שצריך לקרות לאדם כדי שאנחנו נשכח לו את העבר זה שהוא ימות. הרב קוק במאמר שנקרא על במותינו חללים, מאמר שמופיע במאמרי הראיה כמדומני עמוד 48, אבל אני לא בטוח בעמוד, אפשר למצוא את זה בקלות תחת הכותרת על במותינו חללים. הסופר עזר רבינוביץ' ביקש ממנו מהרב קוק לכתוב דברי הספד על 3 צעירים לא דתיים, חברי הפועל הצעיר, שנהרגו על ידי ערביים. הרב קוק אומר כך: חושב אתה, ידידי הסופר, שאני, שאינני נוח לסרב, אתן את דמעתי ואוסיף אותה לנוד הדמעות של עם ישראל, דמעות חדשות על חללים חדשים, ועל אותם צעירים שהיו לנבלי חרס לב, מי לא יהמה. אני מצטט כמעט מילה במילה, אני מצטט בעל פה כך שלא יתפסו אותי במילה לא מדויקת, אבל התוכן הדברים מדויק לגמרי. אבל אומר הרב קוק, אני שאינני מן המסתירים את הרגשתי ואת דעותיי, לא אחחד ממך, שלא בקלות אני אוכל לתת את דמעתי. וכאן הוא מתחיל לדבר בשבחם של הצעירים, ואז הוא אומר, אבל דום קורא כל מאחריי, את מי אתה מספיד? כלום שכחת? או לא למדת את מה שאומר הרמב״ם בהלכות צמחות? מי שפורש מדרכי ציבור ולא בא איתם בבתי כנסת ובתי מדרשות, כשמת אוהביו לובשים לבנים ומתעטפים בלבנים ואוכלים ושותים ושמחים שעבדו שונאיו של מקום, ולך תעשה שלום עם הלב הסוער. הוא מביא גם את השולחן ערוך בהלכות אבל שפוסק אותו דבר כמו הרמב״ם, ואז הוא אומר ככה: התופעה נראית לנו עם כל נוראותיה היא אחים, אהובים, מקף סנויים. נשמות טהורות, מקף משוקצות כתומעת הנידה. אוי מה היה לנו, והאומה העזה שבאומות, קנאית ונוקמת, את אחיה לא תהכיר ואת בניה לא תדע, יודעת היא לקחת נקם מאוחרי חייה, יש לה הרגשה אינסטינקטיבית, שכל בעל חיים לא נעדר ממנה, מי הם אותם אוחרי חייה. בסוף הוא אומר, מכיוון שהם נהרגו על ידי גויים, חוזרת המיית הרחמים של השולחן ערוך, ומשקיטה את המיית הלב, שנאמר, שנפסק, שמתו על ידי גויים, מתאבלים על כולם. ואומר הרב קוק, אומר כאן, זה יהיה לא חינוכי, אם אנחנו נתעלם מאוחרי חיינו, רק בזכות זה שהם נפטרו.
לכן.
אני חושב שהתגובה צריכה להיות גם ברמה הציבורית, אבל זה קצת חורג לרמה האישית, כפי שלימדנו הרב שלמה וול בזכר צדיק לברכה באירוע דומה. כשנפטרה מי שהייתה ראש הממשלה, גברת גולדה מאיר, נתן הרב וול בשיחה בישיבת באר יעקב. הוא אמר ככה, ואני פה אני נעצר. מה לימד אותנו המשגיח בעצם העובדה שהוא נתן שיחה? הרי אצלנו...
על נושא כזה.
הרי אצלנו נוטים להתעלם.
אנחנו לא אמורים לדעת שקרה משהו.
לא אמורים לדעת. הישיבה. אנחנו מכסים את העיניים ונדמה לנו שאף אחד לא רואה אותנו. אבל כבר בישיבות ליטה, כמו למשל בישיבת טלז, רבי יוסף בלוך, ויש לזה הד בשיעורי הדעת המודפסים שלו, על כל אירוע אקטואלי נתן שיעור דעת בישיבה. הוא לימד את תלמידיו שהתורה תורת חיים היא, ויש לה מה להגיד על כל דבר. וכך נהג הרב וולבה. הוא אמר ככה, הסבא מכלם היה כל ימיו בצער ואיסורים. כל ימות השבוע ראו שהוא מתייסר. אף על פי כן כשהייתה מגיעה שבת מדי שבוע בשבוע, העננה של האיסורים הייתה שרה מעל פניו, והוא היה כל השבת בשמחה. או שהאיסורים לא היו, או שהוא היה לו משהו כנגד שחיפה עליהם. שבת אחת ראו שהעננה על פניו. שאלו אותו מוצאי שבת, מה קרה השבת? אז הוא אמר, מה לא שמעתם? ביום שישי פרץ סמולנסקי נפטר. אמרו לו, פרץ סמולנסקי, עורך הצפירה, לחם כנגד כל דבר שבקדושה, בעבוד רשעים רינה, מסנך השם אסנה, מה זה סיבה לענן על הפנים? הסתכל עליהם ואמר להם, למה אתם לא מבינים? אתם יודעים איזה צער יש לנשמה כזאת כשהיא מגיעה למעלה? זו תגובה מתוחכמת. לא מתחכמת, אלא מורכבת ומתוחכמת. כי מצד אחד, אפשר לעשות מה שעושים רבים, לבוא ולהתחיל להגיד איזה צדיק הוא היה, איזה זה, ושמעתי ודיברתי והייתי אצלו, כמו שעשו אחרי מותו של, של תומי לפיד, גם כן יוסף לפיד, שהלכו מצד שני, לבוא ולזלזל וללגלג, זה ודאי לא במקום. לא רק בגלל ששומעים, ולא בגלל שזה לא פוליטיקלי קורקט, זה גם לא במקום, זה לא יפה, זה לא כך נוהגים יהודים. בא סבא מכלם, בא הרב וולבה בשמו ואומר, כמי שמחונכים על ערבות הדדית ועל אהבת ישראל, אנחנו לא יכולים להסתפק בסיסמאות שדופות קדים, ריקות מתוכן. אני רוצה להוסיף עוד דבר. כשאיוב ישב ונענק מכאביו, ובכאבים האיומים שהיו לו, בכאב הנפשי שהיה לו על אובדן הבנים והבנות, בכאב הפיזי שהיה לו על ייסורי גופו, הוא הטיח דברים כלפי מעלה, באו הרעים, אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי, ותקפו אותו. וזה נשמע לחלוטין. ויוב אומר להם את זה כמעט בבירור. אתם פוחדים שאם אתם לא תתקפו, אז יאשימו אתכם שאתם מצטרפים לדברי הבלע שאני אומר. כלומר, אתם לא תוקפים כי כך אתם באמת חושבים, אלא כי אתם רוצים להיות בסדר כלפי מעלה. בא הרב וולבה ומלמד אותנו, אנחנו יכולים לתפוס את החבל מכל 5,000 הכיוונים שלו. אנחנו יכולים להיות אמיתיים בהשקפותינו, ויכולים להמשיך ולדבר על זה שהאיש היה קשה לנו, ויחד עם זה אנחנו יכולים להצטער ולהשתתף בצערו, כי נשמה כזאת, צער כה גדול יש לה למעלה, כשמגיע למעלה.
מצד שני, כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו מתעסקים ביוסי שריד במותו יותר מאשר בחייו. הוא לא היה אמור לעניין אותנו לפני ולא אחרי. הוא ראה כמה החברה הישראלית, שכל כך לכאורה אמורה לבכות את אחד ממנהיגי הדגולים, אמנם משמאל, ראינו איך היא גם הגיבה בפועל אחרי שהוא מת, אחרי שהוא הלך לעולמו. 200 איש בלוויה שלו, אחרי שהתקשורת בכותרות ענקיות וגדולות, ומאמרי הערכה על חייו, פועלו ואישיותו והכל, אז ברור, הכי קל לעשות את ההשוואה, ראו בין בני לבין חמי, בין גדולי ישראל שנפטרים ומאות אלפים מלווים אותם, לבין איזה יוסי שריד שהולך לעולמו ובקושי 200 איש מגיעים, שזו המשוואה הכי פשוטה, אבל בכל זאת.
בוא נגיד לך.
הנה, אנחנו כבר 16 דקות מתעסקים בדמותו.
בוא נגיד לך, האמת היא כזאת.
האמת לא בדמותו, אלא בערך מתייחסים ל...
האמת היא כזאת, שיש אישים, ואני לא אזכיר את שמם, אפילו אני לא ארמוז למי אני מתכוון, אבל אני אגיד דבר כללי. אישים פוליטיים, איזו אישיות פוליטית שיתרה מזלה והיא נרצחה ולא מתה כדרך האדם. שאני לא, 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 לא אומר אף אחד למי אני מתכוון, כן? שום רמז אפילו לא. ומאז כולם מדברים על המורשת של אותה אישיות. ומחפשים את המורשת בכל הכיוונים ולא מוצאים. דווקא יוסי שריד הוא אדם שכן הייתה לו איזושהי, איזשהו מסר אינטלקטואלי. לא משהו חדש, לא משהו מרעיש, הוא לא גילה את הפניצילין, והוא לא גילה, הוא לא היה שייקספיר, גם לא שהיה גנון, הוא לא היה, הוא היה אדם אינטליגנטי, שבהחלט יכול היה להסביר את משנת הולכת, הקבוצה שעליה הוא נמנע בצורה מסודרת, למרות שלא מדובר בדברים מעמיקים מי יודע מה, אבל דווקא בגלל זה, זה פעל לרעתו, כי הוא לא היה פופוליסט. הוא לא היה פופוליסט. וממילא האנשים שאליהם הוא באמת דיבר, גם בזמנו לא היו רבים, והיום, על רקע הניצחון של הימין הקיצוני בצרפת, וההצטמצמות של מה שנקרא השמאל האליטיסטי והאינטלקטואלי בכל העולם כולו, כולל אצלנו, אז ממילא אנשים שבאמת יכולים להתייחס לאיזושהי משנה סוציאלית, הם מעטים מספור. לעומת זאת, הדבר העיקרי שהשמו של האיש נקשר בו בציבוריות, זה האנטי-קליריקליות שלו, הלוחמה כנגד כל דבר שריח דת נודף ממנו. וזה לא מעניין את הציבור. הציבור בחלקו נהיה יותר דתי, וזה שנהיה פחות דתי, התרחק כבר והתנתק מכוח המשיכה של ה...
הוא לא עם הארץ ולא הפיקורס, הוא כלום.
כן, הוא לא, לא, זה לא מעניין אותם בכלל. כן. מה אתה מספר לי על אנטי-דתיות? את מי זה מעניין?
טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונשוב מיד.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
אז אנחנו בנושא השני שלנו הערב הזה בבית מדרש לאקטואליה, ומצטרף אלינו כאן לאולפן עורך הראשי של עיתון משפחה, הרב מוישה גרילה. חנוכה שמח, לילה טוב.
חנוכה שמח.
אני מוחה.
למה?
כי אנחנו לא מביאים את הרב גרילה רק בגלל שהוא העורך הראשי של עיתון משפחה.
העורך הראשי שלנו.
הרב גרילה הוא מדור הנפילים. הוא מאלה ש...
הוא כמעט נפל היום.
מאלה שהקימו את ה... שיזמו את הרעיון, שהגו את הרעיון, שיהדות בצורה שבה לומדים בישיבות שלנו, מתאימה לכל אלה שהתרחקו, ואפילו אינם יודעים שיש להם סיכוי ושהם רוצים להתקרב. כבר לפני, אני לא יודע כמה אלפי שנים, כמעט 50, שהרב גרילק היה ממניחי היסוד, אם לא מניח היסודות. אגב, הרב גרילק, השבוע פגשתי בנתניה אישה שהייתה בנעשה ונשמע בתל אביב לפני 35 שנה, והיא עדיין בוכה על זה שהרב גרילק, היא אומרת, נפטר, אחיך הרב מנחם. היא אומרת, אנחנו, הוא בנה אותנו.
נכון. אז... אכן כך הוא.
טוב, אז אתה איתנו כאן הערב, אנחנו מתקדמים הלאה, נמשיך הלאה, וברוכים הבאים לבית המדרש שלנו לאקטואליה. אז הזכרנו קודם את יוסי שריד, ואיך להתייחס לאנשים כאלה מסוגו שהלכו לעולמם. אני לא רוצה לבקש ממך את ההתייחסות שלך לגביו, כדאי ויותר מה שעשינו, ואני חושב שיותר מדי חנופה לאנשים מהסוג הזה לא בריא.
דווקא היה לי שיחות יפות איתו, כל שבוע, באותו מקרה שהוא עזר לנו מאוד, כל שבוע הייתי מצלצל אליו, ביום שישי והייתה לנו שיחה, אפילו ענייני דת ומדינה גם, היה יותר מעניין לשמוע אותו בשקט, ולא כשהוא צריך ברבים לתקוף.
אוקיי, אז היה כאן ראש ממשלה בעבר שייסד את המדינה, קראו לו דוד בן גוריון, הוא ידע ספר, הוא גדל בעיירה היהודית, למד בחיידר, דיבר יידיש, ידע תנ"ך, היה לו חוג תנ"ך בבית, אבל היה גם אפיקורס לא קטן. ומצד שני הוא השתמש בתנ"ך הזה שכל כך הוא כפר בו כקושן של העם היהודי כשדיברו על זכותנו ועל הבעלות שלנו היהודים על ארץ ישראל. ומצד שלישי זה האיש שהיה קויפר. בתקופה שלו בראשית שנות המדינה הוא העביר ועוד לפני כן גם כן כיושב ראש הסוכנות לפני קום המדינה העביר מיליוני יהודים על דתם. הוא ייצב את דמות החדשה של היהודי החילוני הזה כאן בארץ ישראל. וזה גם באמת קרה בימים ההם. ובזמן הזה החילון הזה נמשך במלוא העוז. או שאולי הישראליות האותנטית הזו מתה מזמן, אבל יש משהו שנושם בחילוניות הזו עדיין עד היום, ואי אפשר לקחת אותה זכות במחאות שהיא חובה לבן גוריון, וזה אז מול היום, וזה ממשיך עד היום.
תראה, אותו דבר כמו שאנחנו מגיעים בכל דבר, בשדיבר לפי גוריון, יוסי שריד, גם לראות איזה צד טוב או לא, בכל אופן יש פה גם כנקודה אחת לגבי בן גוריון. החזון איש אמר יותר מפעם, ואני סיפרתי איזה פעם לשמעון פרס, אז הוא התעצבן קצת. החזון איש פעם אמר לטננבוים מוועד הישיבות, וזה הוא סיפר לי את זה כשאספתי את החומר הראשון לחזון איש, שבן גוריון יבוא לעולם האמת, הוא לא יבין למה נוהגים בו כל כך הרבה כבוד. על הבל פיו עומדת התורה בארץ ישראל. ככה אמר איזה... ומה אני רוצה לבוא להגיד? מצד שני...
זאת אומרת שיש לו גם זכויות.
לא, 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 זה זכויות, ודאי שיש בכלל, אבל זה לא אני קובע, הקדוש ברוך הוא קובע, והקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. איך אמר אחד מגדולי החסידות? הלוואי שאני אוהב את היהודי הצדיק בעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפושעים בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים וכל זה, אנחנו יש יהודים מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, להילחם נגדם. עכשיו, לגבי הדבר הזה שהוא היה מעביר על דת, הוא לא בדיוק היה מעביר על הדת ישירות. הוא, אבל אני אומר לך שתם, שתדע לך.
הוא עמד בראש המערכה?
הוא עמד בראש המדינה, אבל מי שעסק דווקא במקרה כאן, לחובתו של שריד, אבא שלו, הוא היה ממונה משרד החינוך, הממונה שהוא היה האיש שתרם ביותר לעברת הדת של ילדי ישראל בתקופת העליות הגדולות. דווקא במקרה אביו. בפועל, מה שאני רוצה לבוא להגיד, לא, זה לא היה דווקא בן גוריון, הם, לפחות לימוד זכות אחד עליהם. להם, בניגוד לשומר הצעיר, לא היה עניין להעביר על הדת כדי להעביר על הדת, תמיד.
אלא כדי לייצר דמות חדשה?
לא, הוא גם כן דיבר על זה, העיקר מה שהיה אכפת להם, כשהגיע המסות הגדולות, בכל אופן זה היה עוול עליו משווע, שעד היום עוד לא תיקנו משהו ממנו, האכפת מה שהיה שיצביעו למפאי. אחד מראשי מפאי, המקורבים אליו, יונה קסה, אמר זה מנהיג פאי, פאי מפאי, אמר לו, אני אתן מיליון לירות להקים ישיבה שיצביעו
הרב נוגש, אתה מסכים? השאיפות היו פוליטיות, כלימוד זכות, אבל השאיפות היו פוליטיות ולא רצות.
אני עוד מעט אגיד למה אני לא לגמרי מספיק.
רגע, זה נכון. זה נכון שרצה ליצור את הדמות החדשה של הישראל החדש, אבל הוא היה, מבחינה זאת, הוא עסק יותר בביטחון ובזה, ודיבר שטויות. אבל מי שעסק זה היו אחרים. רצו באמת להפוך את הישראלי החדש, ולמה שאתה טוען שהיום יותר גרוע, אני חושב שהיום, לא היום, כבר לפני 20 שנה, אמרו לי קרובי חוץ, שבאו מחוץ לארץ, רואים יותר כיפות ברחוב. חביבי, מפקד המשטרה הוא אדם עם כיפה, ראש המוסד היום הוא אדם דתי, שומר מצוות, שולח את הילדים בצבא דתי, הולך בלי כיפה. זה לא היה יכול להיות.
ראש השבק.
ראש המוסד.
גם ראש השבק, הוא בשתי כיפה.
אני רוצה לבוא להגיד לך, לפני 30, יולי אדלשטיין היה אצל במערכת, אמרתי לו, לפני 35 שנה, 40 שנה, רצו למנות, היה מועמד לנשיא המדינה, דוקטור נורוק, מנהיג המזרחי, אדם מכובד מאוד, תמיד חכם, וזה, אשכול אמר, זה לא יכול להיות, יש לך כיפה על הראש. זה השתנה.
הרב נגר של כן.
קודם כל, הרב גרילק, רוב המאזינים של התוכנית הזאת לא בדיוק הבינו את מה שאתה אמרת קודם על ההבדל בין השומר הצעיר. הם לא יודעים מי זה השומר ולא יודעים מי זה הצעיר.
מי זה השמוץ ומי
ומה,
זה...
מה ההבדל בינם לבין מפאי? מה החלוקה הזאת?
זה בשביל זה הבאנו אותך, שתסביר את זה. מפאי הייתה מפלגה סוציאליסטית, יותר סוציאל דמוקרטית, מה שנקרא. מפאי שלא הייתה אדומה, כלומר היא לא הייתה קומוניסטית ותלויה בברית המועצות וכל מה שאז היה, הקומוניזם וכדומה. השומר הצעיר הייתה לו מטרה באמת לשנות את עם ישראל עד הסוף, והקדיש המון המון כוח כדי לחלן יהודים בכוח. אם יום אחד בכל אופן יעשה הבאמץ הזה לבוא לכתוב את מה שהיה אז, כשאנחנו היינו צעירים, אנחנו נסענו מקום למקום להילחם נגדם, והסכינאים הראשונים היו בחורים מקיבוצים של השומר הצעיר שדקרו בחורים מפוניביץ' כשבאו למחנות כדי לבוא להציל ילדים וכדומה. וזה אצל מפאי ראו פחות על המושבים שהם שלטו. הם עשו לא את ההפרעה בצורה כזאת כמו שעשו את זה השמאל הקיצוני יותר, שזה היה אז בתנועת השומר הצעיר.
את זה רציתי. זה בשבילי מה שאתה אמרת עכשיו זה הרמה להנחתה, כמו שאומרים. כי היום הצעירים שלנו לא קולטים ואולי אפילו לא יאמינו שהיה דבר כזה, שמפלגות פוליטיות היו מונעות על ידי אידיאולוגיות. היום אף אחד לא יאמין שהיה דבר כזה. היום כשתשאל מה ההבדל, כשאתה רואה שיש אישה שאביה היה ימני שבימנים והיא התחילה את דרכה במפלגה ימנית ועברה למפלגה מרכזית, ועכשיו היא במפלגה כביכול שמאלנית, ומחר היא תהיה במפלגה ערבית, אם ייתנו לה את הכיסא שהיא צריכה.
אני חושב כי פעם ההבדלים היו בנושאים של דת ושל אידיאולוגיה, היום האידיאולוגיה זה ימין ושמאל בהקשר מדיני בכלל.
הקיבוץ עין חרוד התפלג לשניים על פסיק במשנתו של לנין. איפה לשים את הפסיק? בין המרקסיזם לניניזם או בין המרקסיזם ולניניזם? ועל זה הספלגו, ואתה יודע, אפשר לקנא באנשים הללו, למרות...
היום אתה מדבר עם הדור הצעיר, הוא לא יודע מה זה ומה זה.
אנשים שמוכנים ללכת בשביל אידיאולוגיה עד הסוף.
עכשיו, יש פה דילמה. אני סיפרתי פה בתוכנית, אני אחזור לספר עוד פעם.
ודאי, אני גם צריך לשמוע.
מעשה שהיה...
אתה לא מאזין לנו?
מעשה שהיה מוסד ון ליר. היה שם פאנל חינוכי. השתתפו פה שר החינוך זלמן ארן, קצין חינוך ראשי בצהל, אלוף משנה מרדכי מורלה בר-און, והשתתף שם רב צעיר באיזה בית כנסת נידח בצפון תל אביב בשם הרב ישראל מאיר לאו. ועמד זלמן ארן ודיבר אש להבה על זה שבבתי הספר במדינת ישראל לא מלמדים מספיק יהדות וצריך למד יהדות ויהדות ויהדות. שר החינוך אמר לו הרב הצעיר כלום כבודו הולך לחזור בתשובה, הוא אומר לו אתה לא מבין, אני איש מפאי. כשהייתי במלחמת העולם הראשונה, בחפירות ברוסיה, היו פגזים מכל הכיוונים, ואני הרגשתי שעוד מעט יוצא תפילה מהפה שלי, באופן ספונטני. אני ידעתי להתפלל. ואז אמרתי לעצמי, זמי, אתה בעטת בזה. עכשיו כשאתה בצרה, אתה תשבר? ולא נשברתי ולא התפללתי. יכולתי להתפלל, אבל לא רציתי. קם מרדכי ברון ואמר, אני במלחמת סיני, כמדומני זה היה, פגזים שטפו את הנגמה שלי, נגמש הפיקוד שלי, הייתי סרן, ואני נפצעתי בכל גופי, בנס נשארתי בהכרה, ואמרתי למורלה, תגיד משהו, מורלה, תגיד משהו, זה הזמן. ואני כל כך רציתי להתפלל, ולא ידעתי. אתה רצית, ידעת להתפלל ולא רצית. אני רציתי ולא ידעתי. נגמר הדיון, רץ אחרי הרב לאו איזה בחורצ'יק עטור בזקן ומעוטף בפאות ואומר לו, כבוד הרב, אני נכד של זלמן ארן, שחזר בתשובה. מה שזה אומר לי, שאני באופן אישי, אולי בגלל סיבות אגואיסטיות, הייתי מעדיף לפגוש את האידיאולוג שיודע ולוחם כנגד, מאשר את התמים הנאיבי שלא למד ולא יודע, והוא סתם ככה, או בגלל שהוא הולך עם הזרם, או בגלל שהוא נהנתן, קשה הרבה יותר לדבר איתם. ולא במקרה דווקא הנכד של זלמן ארן הוא זה שחזר בתשובה מבחינת הסמל שבדבר.
אגב, גם בעין חרוד יש אדם מפורסם שנכדו חזר בתשובה.
קיש.
לא, קיש זה כבר הדור הבא, אני מדבר על ציזלינג, שהיה שר חקלאות נדמה לי.
הפעם כבר אמרו שמהנכדים של המנהיגי השמאל אפשר להקים מועצת גדולי התורה. מהפוליט ביורו שלהם אפשר להקים מועצת גדולי התורה. זה לא היחידים, יש עוד רבים.
כן.
ודווקא בגלל הצד האידיאולוגי של ההורים.
ברור, בגלל שברגע שתוססת המחשבה, אז יש... אני אגיד את זה יותר מזה. אלי ויזל, המשפט אולי הכי חזק שלו, הוא אמר את זה בכינוס שהיה בבית הלבן, הוא אמר, ההפך מהאהבה זה לא שנאה. ההפך מהאהבה זו אדישות. כי אם אתה אוהב אותי או אתה שנא אותי, אתה מתייחס אליי. כי גדולה האהבה אשר אהבה, כתוב אצל אמנון ביחס לתמר, מהשנאה אשר שנאה. מה כתוב פה? להגיד שאהבה יותר גדולה משנאה, זה נותן אינדיקציה לגודל האהבה? תגיד שאהבה אשר האהבה גדולה יותר מאשר האהבה שאוהב הירושלמי את הגפילת פיש, אני יודע. זה כבר יהיה אינדיקציה. אבל בא הנביא ואומר, אתה יודע מאיפה השנאה הגדולה הזאת נבעה? מהאהבה. זאת התייחסות. אותו דבר גם אפשר ללכת לכיוון השני.
הדישות
זה הדבר הנורא. האנשים האלה של הדור ההוא היו לוחמים. בן גוריון, אתה אמרת קודם שהוא דיבר יידיש. בן גוריון דיבר יידיש, ידע יידיש, אבל הוא לא דיבר יידיש. הוא שנא את היידיש. השפה הגלותית הזאת, כשהגיע פסיה שרשבסקי, ניצולת שואה, מהמלאכיות של אושוויץ, היא יחד עם טילה יוגל וצילה סורוצקי, נויגרש לפני כן, אורליאן לפני כן, הם היו שלוש בנות שהצילו מאות בנות באושוויץ. ופסיה שרשבסקי הגיע פה, והקילה קילות ברבים, והיא הייתה הראשונה שבבנייני האומה עשו כינוס גדול, ופסיה רבימה, שרשבסקי...
רבימה, אז לא בבנייני האומה.
רבימה. ופסיה שרשבסקי עמדה ודיברה, והיא דיברה ביידיש, וכל הקהל בכה שהיא סיפרה מה שיש שם. ישב בן גוריון...
דולדמר נפלה עליה והיא חיפקה ונשקה אותה.
ישב בן גוריון בקהל ואמר, למה היא מדברת בשפה הגלותית הזאת? זה מה שהיה לו בראש.
אבל אני רוצה לבוא עכשיו לזכותו, להבנתו של בן גוריון. אם אתה ממוקד בשינוי שאתה רוצה, אתה צריך לחום נגד כל גילוי שמפריע לשינוי הזה. מצד אחד, אבל מה? הוא נשאר רשע מה שהוא היה.
כן, בדיוק. טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נשוב להמשך.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה של בית מדרש לאקטואליה, היום, הלילה יותר נכון, שני חלקים. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה של בית מדרש לאקטואליה, הלילה שעתיים. מתארח איתנו כאן באולפן בנוסף לרב נויגר שהייתי מדי שבוע, גם הרב מוישה גרילק. בדקות שנותרו לנו לסוף, עד לסוף השעה, אני רוצה כמה מילים על חנוכה. אנחנו מדברים פה שעה שלמה, לא דיברנו מילה על חנוכה.
אני רוצה רק לספר לך סיפור קצר לחנוכה. הראשונים שלחמו נגד איראן, כן, היו הרב נויגרשל ואני. אפילו לא זוכר.
באמת?
נסענו פעם, נדמה לי, שאוס היה לדרום אמריקה, לארגנטינה, והיינו בשדה התעופה בפרנקפורט, והיינו צריכים להדליק נר חנוכה, ומצאנו מקום שקט, איפה? ליד הדלפק של איראן. ומה שקרה, אף אחד לא היה, ותוך כדי הדלקה שדלק, כן, הם התחילו להופיע בהמוניהם, האיראנים. אז מעניין, על שנינו לא נפלה חרדה. אנחנו נראה להם פה, הם ראו נרות חנוכה. אז הלכת הראשונים שהלחמנו, שביבי לא יתאר לעצמו שהוא היה ראשון.
זו מלחמה.
זה היה ליל השמיני של חנוכה, ואנחנו היינו בהמתנה בפרנקפורט בדרך לדרום אמריקה באמת, ורצינו להדליק מול הדוכן של יוון. אבל הגענו מול הדוכן של יוון, אולימפיק, היה שם המון אנשים, פחדנו. הלכנו מול הדוכן של איראן, שם לא היה אנשים, ופתאום הגיעו אנשים. עכשיו תראה כמה שהעולם מתדרדר. תאר לעצמך שהיום מישהו היה מדליק גפרור בשדה תעופה. היו מיד עוצרים אותו, מה זה עוצרים אותו? היו יורים בו, היו עוצרים אותו לנצח, על השמה של הדלקת גפרור. אנחנו הדלקנו שם 8 נרות, ונתנו להם לדלוק חצי שעה,
גם לא פחד מהאיראנים שהגיעו.
כן, כולם הסתכלו על שני משוגעים שמדליקים
גם נרות. גם זה סוג של בימים ההם בזמן הזה, היום כן. אפשר, אבל היום. אני רוצה משהו לדבר על מהותו של חנוכה, של הימים האלה, ימים שאנחנו מדברים על חינוך, חנוכה מלשון חינוך, ואנחנו עוד מעט בשעה הבאה נעסוק בחינוך של הדור הצעיר של היום מול הדור של אז. השתנו הדברים, השתנו הימים, השתנו השנים, אבל זה חג, זה ימים של חינוך, נכון?
חנוכה, אחד המושגים גם כאילו אומרים שהוא עניין של חינוך. אבל מה אתה מתכוון בדיוק לדבר לחנוכה? חינוך, באיזה מובן?
אני אתן לך זריקת עידוד. הרי חינוך בחנוכה זה משון חנוכת המזבח. חנוכה זה תמיד בחינה של התחלה, ראשוניות. גם בחינוך יש משמעות רבה לנקודת ההתחלה.
אני אשאל את זה אחרת, אנחנו מחנכים היום שונה ממה שחינכנו, ממה שחינכו בעבר. אני מהצעירים כאן בחדר הזה, באולפן הזה.
אני בדעה שאחד הניסים הגדולים הוא שכל מי שלא חינכו אותו יתחנך הכי טוב. ככל פעם שההורים או מורים יתערבו, לא יצא טוב. אבל זה באגב. אבל מה פה פעם חינכו אחרת? אני זוכר שאורי, הרב אורי זוהר פעם, כשהתווכחתי איתו, לפני הרבה שנים, נדבר לפני 40 שנה, כשהוא היה עוד ב-40 שנה הראשונות שלו, והתחיל לעבור ל-40 שנה השניות שלו, כמו שהוא הגדיר את זה לאחרונה, אז יצא פעם להגיד שהדור מתדרדר. אז הוא אומר, הדור לא מתדרדר, זה דור אחר. זה דור אחר, צריך שפה אחרת. וזו הבעיה שהיום מנסים לבוא להכיל, רואים את השפה של קודם, יש עדיין ראשי ישיבות שישלחו לי כולם, שרוצים ללמד את התלמידים שלהם כמו בוולוז'ין. התדמית שלהם זה להיות בוולוז'ין. זה לא שייך היום, זה לא מדבר לאף אחד, כי זה דור אחר, דור אחר, כל דור צריך את השפה שלו.
כמובן שלא נרחיב בזה עכשיו, בגלל קוצר הזמן של השעה הזו, אבל אם יורשה לי להעיר, עדיין, בחממה הזו של תוך הישיבה, בחור הישיבה לא אמור לדעת ולראות ולשמוע מה שקורה בחוץ, ועדיין לא לראות בעין במה שמתרחש בחוץ, והוא כן אמור להיות בתוך אותה חממה כמו בוולוז'ין. שיטת הלימוד ודאי אותה שיטה, נכון?
קודם בוולוז'ין היו מדי, ידעו מדי הרבה מה שבחוץ.
כן.
זה לא זה הנקודה בחוץ ובפנים.
שיטת הלימוד היא אותה שיטה.
שיטת הלימוד, כן.
אין על זה מחלוקת.
בוא נאמר, כשמשגיח או כשבאים לדבר מוסר או דברי מוסר, ומדברים דברים מעל הראש שלהם, זאת אומרת לא מתחת לרדאר, אלא מעל, לא בגובה העיניים, אלא מעל העיניים, אז זה לא נקלט. כל השם בכוח, נאמר במדע הר סיני, בכוחו של כל אחד ואחד. כל דור ודור יש לו את הכוח שלו, צריכים לדבר אחרת.
טוב.
היום יש דור שצריכים לדבר עליו אחרת.
הייתי אומר, הרבה פעמים שואלים אותנו.
הרב נויגרשל כבר החליף את הדור אצלו כמה פעמים, כי הוא מרגיש את זה, ותמיד הוא מדבר בצורה אחרת לדור אחר. אני זוכר אותו לפני 30 שנה שהוא דיבר, וכשהוא מדבר היום זה כבר לדור אחר.
לפני 30 שנה הצבע שערות עוד היה שחור, אז הכל עבר דרך צבע שחור. היום כשהצבע מלבין והולך, אז רואים את הדברים שכולו הפך לבן טהור. בכל אופן, שואלים אותי במסגרת שאלות על תורה ומדע, למה התורה נותנת, מדברת, או חז"ל, מדברים על כל מיני דברים ארכאיים, אם זה שור, ופרה, וקד, וחבית, וגם כשמדברים על דברים יותר זה דברים שהיום לא קיימים, הרי לכאורה, הגמרא צריכה להיות נצחית. אז גם בזה הגמרא מלמדת אותנו שיעור. אני נתתי שיחה לטייסים בכירים בחיל האוויר, על הגמרא במסכת בבא מציע דף סמך א', כמדומני, בסוגיה של בן פתורה ורבי עקיבא. שניים שהיו הולכים במדבר, ויש לאחד מהם קיתון מים. ואני שיניתי רק דבר אחד. אמרתי, טייס ונווט שצנחו ממטוס שהופצץ במדבר, ויש רק לאחד מהם קיתון מים. חז"ל בזה שהם נתנו לנו משלים שמתאימים לתקופתם, לימדו משהו לדורות. ואמרו ככה, תמיד תיתן משלים שמתאימים לתקופה. זאת אומרת, אנחנו יכולנו לדבר בלי משלים. אנחנו יכולנו גם כן לדבר על כל מיני משלים ארטילאים שיהיו מתאימים לתמיד. יש דברים כאלה, יש דברים שבלתי משתנים בהוויה. אנחנו בכוונה אומרים חז"ל, לקחנו משלים שמתאימים רק לתקופתנו, כדי שאתה תדע. תמיד שתדבר במשלים, ותמיד תיקח משלים שמתאימים לתקופה. אז התורה תהיה נצחית. כי תמיד אנחנו יודעים שהמשלים מתחלפים והנמשלים נשארים. הנמשלים הם נצחיים, המשלים צריכים להיות לפי מה שהאוזן של הדור מסוגלת לקלוט.
בדיוק כך, היו כמה, אני זוכר על צעיר אחד שהתקרב ליהדות בתקופה אידיאלית או אידיאולוגית של דני האדום, כשהיו סטודנטים, היו אידיאליסטים גדולים מאוד, תקן את כל העולם. הוא התקרב, הגיע פה לישיבה, והוא לא קלט שלומדים איתו סוגיה, שור, הוא כתב על זה. מה זאת אומרת? אני עושה כאן בנושאים של כאלה כלל עולמיים, ופה עם שור נגח את הפרה, או... היה שם חכם אחד שניסה והסביר לו, מה אתה מדבר? השור והפרה זה רק דוגמאות לאמיתיות הפנימית שבתוך הנושא הזה, לנמשל שבדבר. היום זה מכונית ורכבת. זה לא נוגע אחד לשני. הוא במקרה זה לא קלט את זה, ואכן עזב. אבל לפועל זה הרב נוגע של צודק. זו הנקודה.
אני רוצה לשים את דבריך, הרב גרילק. צלצלו אליי בזמנו כשהשחקן אבי כהן, זיכרונו לברכה, שכב בקומה עמוקה ועלה לדיון הנושא של השתלת איברים וקביעת רגע המוות, ראיינו אותי לתוכנית של רזי ברקאי. ואני אמרתי להם, תראו, בשעה שהמקרה מצולה מכל הצדדים ומיתנו מוטל לפנינו, זה לא זמן לדון בנושאים, כי הכל מלא רגשות. מי שכן מסוגל לדון בזה, זה רק מי שלמד הרבה שנים גמרא. ואני אסביר. הגמרא בנויה במשלים ובציורים. תפקידו של מלמד הגמרא זה לחנך את הלומד להפשיט את הציורים ולצאת מהציור. שור שנגח את הפרה, לומדים את השוריות ואת הפרתיות, ולא את השור. לא מציירים לתלמיד שור ופרה. אין מצגת של שור ופרה. ואז הוא רגיל לצאת מהציור. לעומת זאת, ספרי הפילוסופיה כותבים את הדברים עצמם. והתלמידים מתרגלים לבנות סביבה משלים כדי שיבינו על מה מדובר. אחרי 10 שנות לימוד גמרא, התלמיד יוצא עם ידיעת הדברים עצמם תוך כדי יכולת מנטלית להשתחרר מהציורים שמסביב, ואחרי 10 שנות לימוד פילוסופיה, התלמיד יוצא עם יכולת לצייר ציורים ובלי יכולת הפשטה כמו מי שלומד גמרא. ולכן כדי שבאמת אפשר יהיה לדון בנושאים אקטואליים ולא להיסחף לרגשות שהזמן והמקום גרמו להם, ולתת תשובות עדכניות נצחיות למרות הציור המרגש או למרות הציור המדכא, זה רק מי שבאמת מסוגל היה להשתחרר ולהתרגל לכך שהציורים הם זמניים והעקרונות הם נצחיים.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה, יש לנו פרסמות חדשות, ונודה לצוות שלנו, סגי פרלמוטר, רועי קנטן, דוד קליגר, ומיד נשוב לעוד שעה של בית מדרש לאקטואליה.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שוב שלום לכם, לילה טוב, אנחנו בשעה השנייה של בית מדרש לאקטואליה עם הצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, ושוב לילה טוב, הרב מרדכי נויגרשל והרב משה גרילק.
לילה טוב.
לילה טוב.
וחנוכה שמח. אני רוצה להמשיך עם מה שעסקנו קודם בימים ההם בזמן הזה, והיום מולעז בהקשר של המנהיגים, אני רוצה, נגענו בזה קצת, אני רוצה שנרחיב בשעה הזו. הזכרתי קודם את בן גוריון שהיה ידן גדול בתנך, אמנם על פי דרכו, אבל היה פיקורס גדול, היה ויכוח כאן אם הוא העביר יהודים על דתם או שהוא עמד רק בראש מדינה שעשתה את זה. אבל אי אפשר להזכיר את האמירה המפורסמת של ברל כצנלסון, אתה הזכרת הרב נויגרשל מקודם אמירה אחרת, אני רוצה להזכיר אמירה מפורסמת שלו, רצינו לגדל דור של אפיקורסים וקיבלנו דור של 100 ארצות, וזה בערך מה שאנחנו גם מגלים היום. קחו את בנימין נתניהו, אהוד אולמרט, ראשי הממשלה האחרונים שהיו כאן, לא אפיקורסים, אבל יודעים קצת תנך, אבל גם מאוד מנותקים מהמקורות, לא מעניין אותם יהדות ולא מעניין אותם העברה על דת, תרבות אחרת לגמרי, תרבות של נהנתנות במידה מסוימת. אז באמת משהו גם השתנה במנהיגים אולי.
שני דברים. קודם כל, הייתה לי פעם שיחה ארוכה מאוד עם האבא של יאיר, זאת אומרת עם טומי.
יש שני יאירים אגב, יאיר לפיד ויאיר נתניהו, אז אתה גם אמר את יאיר.
טומי, אז אתה יודע מה אני מדבר. הייתה סיבה ששלחו אותי מטעם, איך קראו לגוף הזה שהיה צמוד לערכים.
מנוף.
מנוף, שלחו אותי.
של הרב דני נשיא.
לפייס אותו, היה איזה משהו פגעו בו, לא חשוב. הזמנתי אותו לארוחה ושוחחנו. אז הוא אמר, תראה, אותי תופסים כפי קורס, וזה פשוט לא נכון. אני בגיל 21 הייתי פה בצבא, בזמן ההפוגה, על יד עיראק וסווידן, בהפוגה הראשונה של מלחמת השחרור, ואני קם בבוקר מוקדם מאוד, אנחנו על איזה הר קטן, ואני רואה אדם עטוף בסדין לבן, מחזיק משהו שחור ביד ומשדר לאויב. רצתי לקצין ואמרתי לו, תשמע, יש לנו פה בעיה.
מרגל.
מה זה? אז הוא אומר לי, המשוגע אחד, הוא יהודי שמניח תפילין ומתפלל. זו הפעם הראשונה בחיי שראיתי תלית ותפילין. אז אי אפשר לקרוא לי בשום אופן אפיקורס, זה קודם כל.
תינוק שנשבע.
תינוק שנשבע. זה, זה, זה...
תינוק שנשבע בגולש.
לא, הוא לא ידע מה זה תפילין.
נכון.
אולי אפשר להאשים אותו.
אני רק אמרתי לו, אז אם ככה, אמרתי לו, אם ככה, אז מן הראוי שתהיה קצת צנוע, ופחות תתווכח על הדברים הללו, שאתה לא יודע מה הם.
תודה שאתה לא מבין ולא יודע.
עכשיו, לגבי...
רגע, אבל הבן שלו באיזה מצב, אם כבר הזכרנו את יאיר לפיד, הבן שלו גם סוג כזה של תינוק שנשבע, או כזה אחד שרוצה לחנך אותנו?
הבן, זה, הבעיות שלו הפוליטיות לא מעניין אותי.
לא פוליטיות.
בפועל, בעניין הזה של להגיד להאמין שיש ישות עליונה, וזהו יותר טוב מאבא שלו. אבל שהוא עם הארץ גמור, כשהוא טוען, מה זה נוגע שיש אלוקים? אני מאמין שיש אלוקים, מה זה נוגע למצוות שעת נס, כן? אז זה פשוט המארציות שלו שהיא יוצאת החוצה. עכשיו, ביאליק פעם אמר, גם כן, שזו באמת הבעיה, הוא פעם דיבר באספה, הוא אמר, מהו הטיפוס האמיתי? הוא אומר, הבחור החילוני שבארץ גדל זה שום דבר לא. הבחור ישיבה שיושב על הספסל בישיבה, גם שום דבר. מי זה הטיפוס האמיתי? הוא בחור ישיבה שהתקלקל. יש לו גם את זה וגם את זה. אבל יש בעיה, איך עושים את זה לכתחילה?
אין.
זה אי אפשר לבנות יותר. אבל עכשיו, טוב.
אני חושב שיש לנו בעיה, גם בעיה יותר עמוקה. אתה הזכרת קודם שמות של פוליטיקאים שגדלו בהוויה הישראלית, והם לא יודעים ולא מתעניינים.
מה? הם לא גדלו בשטטל.
לא יודעים ולא מתעניינים. אני חושב שגם אם היום, מה שהזכרנו קודם, הולכים חובשי כיפות ואנשים שורשיים ומקודמים ברצון או שלא ברצון, או בכוח הנסיבות הדמוגרפיות לעמדות בחירות ויותר בחירות, ומי ששמע את נאומו המאוד מאוד מרגש של רוני אלשיך בהכתרתו, ראה אדם באמת באמת ספוג ברוח יהודית, ולא רק כדי להגיד ברכה רהוטה בכותל, אלא באמת עם כל הלב. אני חושב שעדיין יש פה בעיה, והבעיה היא האוריינטציה הפוליטית של היום לעומת זו של פעם. בדורות הראשונים של הקמת המדינה, בדורות בעיקר סביב מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה הביאה לעולם ניהליזם, ואני אסביר מה הכוונה. עד מלחמת העולם השנייה, העולם כולו היה עולם שבנוי ביסודו על אידיאלים. אידיאלים קומוניסטיים, אידיאלים נאצים, אידיאלים לאומניים, אידיאלים דתיים, אידיאלים אנטי דתיים. ההנהגה של העולם התנהלה סביב אידיאלים, השלטתם או הדחקתם. מלחמת העולם השנייה הובילה את העולם כולו לניהליזם מוחלט. אכול ושתו כי מחר נמות. אין כלום. הליברליזם האירופאי הוא למעשה לא ליברליזם אלא ניהליזם. האוריינטציה האמריקאית היא אוריינטציה של נהנתנות. הקומוניזם לא היה ולא נברא כאידיאולוגיה אמיתית מהרגע שסטלין הגיע לשלטון. לנין היה אידיאולוג, סטלין היה קצב. ולכן העולם כולו הפך להיות לעולם של פוליטיקה, של ריאל פוליטיק. מה שעובד, אופורטיוניסטים. ולכן ברגע זה, אחד הדברים הכי מדכאים בעולם, זה שהעולם כולו בארץ, מריע לידידינו השר יעקב ליצמן, בהיותו שר הבריאות מן הסתם המוצלח ביותר שהם במדינת ישראל, ובוודאי השר המוצלח ביותר בממשלה כשר הבריאות, ומריע...
זה השר הטוב ביותר ביותר אגודת ישראל.
מה?
וילורין מרקו של יצ'מאי הלווין.
ומריע למשה גפני בתור יושב ראש ועדת הכספים.
הלא סקטוריאלי.
וזה טוב מאוד, והם שניהם ואחרים גם הגיעו למסקנה שהגיע הזמן שאנחנו נפנה את יכולותינו, את הזרקורים על יכולותינו, לכיוון של הדאגה לעניינים כלליים. אבל במקום שאנחנו בינינו נשמח על זה, נבכה על זה, אנחנו שמחים על זה. אנחנו רוצים שהעולם יריע לנו בגלל שאנחנו קבוצה ששומרת על הגחלת של תורה. אנחנו רוצים שהעולם יריע לנו על זה שאנחנו במסירות נפש נשמור על כל פרט ופרט של מצווה. אנחנו רוצים שהמצב שבו בן גוריון בזמנו אמר למישהו שנסע איתו במאה שערים. הוא אמר, כל עוד שאנשים האלה פה יצעקו, אנחנו יכולים להיות פה. ברגע שהם יפסיקו לצעוק, גם לנו לא יהיה מה לחפש פה. את זה אנחנו, לילד הזה אנחנו מתפללים. לא לילד הזה התפללנו. והסיבה היא בגלל שהכל הפך להיות למציאות טכנית, למציאות... והדבר בא לידי ביטוי בכל השטחים. תסתכל באוניברסיטאות. אני רוצה אוניברסיטה שהסטודנטים המוכשרים ביותר הולכים ללמוד מדעי הרוח. שילמדו פילוסופיה של מי שלא יהיה, אבל שילמדו מדעי הרוח. היום, מי הולך ללמוד מדעי הרוח? שני סוגי סטודנטים, או כאלה שלא התקבלו לכלכלה, משפטים וראיית חשבון ומדעי הטבע, ורפואה, או כאלה שנכנסה להם רוח פרצים בראש. אבל העולם כולו הפך להיות לטכני, טכני עד כדי כאב.
והיא אחת הסיבות, כך כותב הרב דסלר, בזמן הוא כתב את זה עוד באמצע מלחמת העולם השנייה. בגלל ההתפרקות שתבוא, בגלל הניהיליזם שיבוא, החיים של החול בשעתו כי מחר נמות, בגלל אדישות והכל של האזור, זה בעצמו יביא להתעוררות רוחנית בין כמוה, כי הנפש לאדם לא תמלא. ובגלל זה הוא אמר, וזו נבואה מרתקת, יקומו כל מיני רוחניות בעולם, כי לא צריך להיות שוב איזשהו משקל בחירה עם דת ישראל, כי ככה צריכים לעזור כולם לתורת ישראל, אז יקומו כל מיני אידיאולוגיות, כל מיני דתות, ואנחנו לא רואים את הנהייה לכל מקום שכך, משום שהנפש בסך הכל לא יכולה להישאר עם המציאות הזאת, שכולו טכני, כולו זה. ובגלל זה באמת עולם התשובה גדל והולך, גם בארץ וגם בחוץ לארץ.
אתה מזכיר לי שני דברים. קודם כל משפט של רבי יצחק קוטנר, שרבי יצחק קוטנר אומר שלמה דווקא אצל היוונים היו מתייוונים, ולא בבבל מתבבלים, ולא בפרס מתפרסים, ולא ברומא מתרמאים. בגלל, זה לא שבבבל לא היו אנשים שנהיו בבלים. הרי הם חזרו לארץ נשואי תערובת, ובפרס הלכו לסעוד בסעודת אחשורוש. אבל הם לא העלו בדעתם שזאת יהדות. הם ידעו שהם הולכים אחרי היצרים שלהם. ביוון הייתה תרבות רוחנית. רק כשמדובר בתרבות רוחנית, של טומאה ושל טעות, אבל לא משנה, תלבות רוחנית, יהודים יכולים לראות את עצמם כשייכים לזה. ולכן מתייוונים מצאנו ביוון ובגרמניה. בשני המקומות הללו הייתה תרבות רוחנית. דבר שני, יצא ספר לפני הרבה מאות שנים, איזה יהודי אחד הביא לי אותו, שנקרא Just for Nothing. הספר הזה בנוי על משפט, השם של הספר בנוי על משפט של שלום אלקר ליבך, שאמר פעם, שהבעיה שאנחנו ניצבים מולה היום, the problem which we face today, זה לא שיש כל כך הרבה Jews for Jesus, or Jews for River and Mooney, אלא there are so many sweet yidalach for nothing. זה היה כל כך הרבה יהודים בשביל כלום. והספר הזה עוסק בקטות, בשנות ה-70, שכל הסטטיסטיקות מראות שאחוז היהודים בקטות השונות בארצות הברית, הוא מעל ומעבר לאחוז היהודים באוכלוסייה, וככל שאתה עולה בדרגות בקטות, כלומר, אנשים שישו הרבה זמן, אחוז היהודים עולה עוד יותר. ומשום שיהודי לא יכול להיות יהודי for nothing. הוא צריך משהו רוחני. אז הרפורמים לימדו אותו שיהדות זה רק פולקלור, ממילא ביהדות הוא כבר היה, לפי דעתו, המוטעת, וממילא הוא הולך לחפש דברים אחרים.
טוב, נעשה עוד הפסקה עכשיו ראשונה לשעה הזו, ומיד נמשיך בימים ההם בזמן הזה.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
אנחנו ממשיכים, והנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה בימים מהם בזמן הזה, שנת 1977, כידוע, למי שלמד היסטוריה מבין המאזינים, הייתה שנת המהפך, מהפך בכל המובנים, מהפך שלטוני, השמאל ירד מהבמה, הימין עלה, אבל גם מבחינתנו, הציבור החרדי, היה כאן מהפך. איזה מהפך היה? שעד 77, שזה תשנ"ז, ניהלנו מאבקים על יידישקייט, על קודשי ישראל, נאבקו על העברת יהודים על דתם, נגד גיוס בני ישיבות ונגד גיוס בנות וחילולי שבת ופריצות ברחובות ומאבקים והפגנות ומה לא. אבל מאז 77, משהו אחר, השתנה הכל, פתאום לא נאבקים על הקדוש והיקר לנו, פה ושם כן, אבל בעיקר על תקציבים, כי בגין נתן לנו כל מה שרצינו, כמעט הכל, ומאז הוויכוח פה, המאבקים פה הם בכלל לא מה שנאבקנו פעם, למה זה?
תראה, אני בפוליטיקה די חלש, אבל אני יכול לספר סיפור קטן. שפי שנים היה לנו דיון חינוכי, פאנל חינוכי שהשתתפו בו אלוף פיקוד הצפון לשעבר במילואים, אלוף יוסי פלד, לובה אליאב, שהיה סממן מוסרי בשמאל הישראלי, מאוד. חבר מפלגת העבודה מהיום שקיין התחיל לעבוד בשדה, ואני. עמד יוסי פלד. הבל, אבל אם הכל היה הבל. עמד יוסי פלד ואמר, אני 5 שנים האחרונות גר בתל אביב, ותל אביב זה סדום ועמורה. עמד לובה אליאב ואמר, אני 70 שנה גר בתל אביב, ובאותו בית, ויש דברים יפים בתל אביב. אמרתי, אני 5 השנים הראשונות של חיי הייתי בתל אביב, ואז תל אביב, אני לא זוכר הרבה, או לא זוכר כמעט כלום, אבל האווירה עוד נמצאת אצלי, ותל אביב הייתה מאוד יפה אז. עמד יוסי פלט ואמר ככה, פעם אחת הלך אבא ובן לטיול, בערב חזרו מהטיול, שואל את האמא איך היה, אבא אומר, איזה יופי היה, היה נוף יפה, היה שמש מאירה, ציפורים ששרו, שאלה את הבן איך היה, או גועל נפש, אבק, אפר, מה הסיפור? הבן היה נמוך, הלך בין הקוצים, האבא גבוה, היה מעל הקוצים, ראה את מה שיש מעל הקוצים, הוא אומר, לובה הוא גבוה, הוא גדול, הוא רואה את היופי, אני כזה קטן, רואה רק את הלכלוך. אני חושב שזה מה שהשתנה בין שנות ה-70. בשנות, עד שנות ה-70, אנחנו היינו מרוכזים בהישרדות של עצמנו. אחרי תל אביב עברנו לנתניה. אני הייתי ילד חרדי יחיד בבניין, כשהבדיחה העממית אמרה שכשאתה רוצה להגיע לנתניה, עשה בכביש החוף צפונה, כשתשמע יריות לפני שמאלה. ואנחנו עסקנו בהישרדות של עצמנו. בהישרדות של עצמנו. ממילא אנחנו היינו עסוקים באידיאולוגיה שלנו, וירינו לכל הכיוונים יריות אידיאולוגיות.
אגב, הנושא הזה של האידיאולוגיה, שהזכרנו את זה לא מזמן, גם המדינה עצמה, הקימו כאן מדינה, במשך כמה שנים יזדו כאן, הקימו ממש מערכת חינוך, מערכת צבאית, מערכת ממשלתית והכל. כשגמרו להקים אותה, צריך לתחזק. ושם העסק נעצר. תחזוק ה...
זו בדיוק הבעיה של הציונות. כן, כן. הציונות זה פיגום.
אתה יודע...
ברגע שאתה גורם איפה, הרי יש לו פיגום.
מדינת ישראל זה מדינה של הייטק. אבל באיזה תחום של הייטק מדינת ישראל בולטת במיוחד? סטארט-אפ. סטארט-אפ. מתחילים המון דברים. מתחילים ומוכרים. לשמר דבר...
אבל את זה גם לא מכרו לאף אחד, לא.
כי אף אחד לא קנה. זה היה מוכרים בלבד. אין קונים לדברים האלה. אין קונים.
אפילו לא תחורה משומשת.
עכשיו, האמת היא שאנחנו גם צריכים היינו לשנות סגנון כבר מזמן. אנחנו המשכנו, אולי אפילו עד היום חלק מאיתנו ממשיכים, לדבר בסגנון שדיברנו כשלחמנו את מלחמת הקיום שלנו. היום אנחנו עובדה קיימת. אנחנו צריכים להפסיק להילחם על קיום שהוא מאוד 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 אלמנטרי.
לא מתנצלים כמו פעם?
לא מתנצלים, ולא, וגם לא, אנחנו לא צריכים להילחם כבר. אתה לא צריך להילחם על קיום שהיכה שורשים עמוקים
מאוד באדמה. אבל זה כן, כי יש מערכת שלמה במדינה הזו, של פקידים, של שופטים, של עורכי דין, של מערכת ממשלתית על ענפיה השונים, שמחפשים איפה... לדפוק את החרדים, צריך לומר את הדברים על השולחן, בתקציבים.
אני אגיד לך, אני בתקציבים לא מבין.
לא צריך להבין בתקציבים כמו לדעת שרוצים לפגוע לנו בתקציבים, כדי שאם נפגע לנו בתקציבים, זה ימעיט את הישיבות, ימעיט את
הישיבות. אתה יודע מה, בשביל זה יש לנו נציגי ציבור, הם עוסקים בזה, לא זה הנושא.
אז זה בדיוק הנושא שפתחתי פה. היום אנחנו נאבקים על כסף ותקציבים, אנחנו נאבקנו על קודשי ישראל.
לא, אנחנו מבחינתנו, אז מי זה אנחנו? אנחנו צריכים להפריד את החיים מהפוליטיקה. הפוליטיקה זה משבצת אחת מתוך מאות משבצות חשובות יותר. המערכת הפוליטית צריכה לעסוק בשאלה, וזה מאוד חשוב, וזהו. החיים האמיתיים מתנהלים במפגשים, באוטובוסים, ברחוב, ובעיקר בבתי המדרשות השונים. ולאט לאט, ליתר דיוק, לאט לאט, מהר מהר אנשים באים. כלומר, בלי שאנחנו שמים לב, המציאות הופכת להיות לעובדה. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, אנחנו צריכים להמשיך לטפח את שורשינו, ואנחנו צריכים להפנות את חיוכנו לכל עבר, כדי שישמעו רחוקים ויבואו ויתקבלו באהבה ובאהדה. גם החשמונאים בזמנו התחילו במלחמה כשהם היו מאוימים. אבל מה קרה להם? קרתה להם, רב צודק אומר דבר נפלא שאנחנו צריכים לדעת. הגמרא אומרת, כשגברה מלכות בית חשמונאי, שואל רב צודק, מלכות בית חשמונאי זה דבר שלילי. הרי לא נשאר מהם איש, לא יסור שבט מיהודה. אומר הצדוק, זה לא נכון. כהנים יכולים להיות מלאכים כל עוד שהם לומדי תורה. בי מלאכים ימלוכו. מתי מלכות בית חשמונה הפכה להיות למלכות שלילית? כשהתחילה למלוך בלי תורה. כשינאי המלך הרג את חכמי התורה. את זה אנחנו צריכים לזכור. אנחנו מלאכים כל עוד שאנחנו עם תורה. כשאנחנו בלי תורה, אז אין לנו מה למכור. ולכן, מלבד זה שאנחנו צריכים להמשיך, לא לשבת על זרי הדפנה. יש אילוזיה בזה שרואים ישיבות גדלות, ברוך השם לתפארת, שאני למדתי בישיבת חברון, היו שם 400 בחורים, היום יש 1,500. אבל זה לא רק זה. אנחנו כל הזמן שוכחים שבחוץ שם יש מיליוני יהודים שככל שהתורה הולכת וגדלה אצלנו, ההתריחוק שלהם הולך וגדל בתור הנדסי אצלם, ויבוא אלינו בתביעות. ולכן זה הנושא שעליו אנחנו צריכים לדבר היום, ולאו דווקא בכלי הדיפלומטיה והפוליטיקה.
גם אז היו הרבה מאבקים על תקציבים, גם אז עקבו...
אבל אם לא קיבלנו, אז לא היה לנו מה לבקש.
פשוט לא קיבלנו, דווקא הסכמים עם הפאי בדרך כלל, למרות שהיו לא בתוך הממשלה, אלא תמכו ממשלה בחוץ, הסכם עם הפאי תמיד נשמר יותר, יותר מה שההסכמים...
כן, זו לא אגדה, כי תמיד אומרים לנו, עם השמאל אפשר לעשות עסקים,
אבל... נכון, זו לא אגדה.
ספיר אמר, אתם עוד תתגעגו לאפיקורסים של הדור.
זה אמת, זו אמת לאמיתה. איתם היה הרבה יותר קל, היה קשה מאוד המסע ומתן, היה איתם קשיים...
אבל אולי הם הסתכלו על זה בצורה אחרת. סוג שכדאי נקים. אנחנו ניתן לכם כל מה שאתם רוצים, נעמוד בזה, אבל...
אתם לא תפריעו לנו.
אל תפריעו לנו במה שקשור.
נכון, אתם לא תפריעו לנו. אתם לא מעורבים בשלטון.
אל תפריעו לנו בהכל, גם בעברה על דת למשל, של העולים.
לא, שמה דווקא, שמה מקרה עברה לדת, גם הפון המזרחי שהיה בממשלה, גם כי הם בדרך כלל הצטרף.
זכר במזרחי של פעם שהפיל ממשלה על מטוסים שהגיעו בשבת.
זה כבר בזמן, זה בזמן רבין. כן, אבל אני מדבר לפני זה. בכל אופן היה מצב כזה, אגודת ישראל, מה שנקרא הבית ה... פוליטי של הציבור הזה, מה שהוא אומר, הוא צדק הרב נויגרשל, שצריכים להפריד בין שני הדברים הללו, ושני אמת הולכים, לאו דווקא תמיד בקווים מקבילים, לא תמיד נפגשים באמת, אבל הולכים כל אחד יותר ארוך, יותר מהר, יותר קצר. בפוליטיקה אנחנו יותר כאן, ובצד השני יש בגלל, אולי באמת בגלל זה, אולי בגלל שאנחנו מדי מעורבים, גם כל אחד מאיתנו, מה ההישגים השלטוניים של החבורה ששלחנו לכנסת, אנחנו פחות עוסקים במה שעם ישראל צריך. אני חושב ככה שזו עם ישראל צריך, אבל זה לא, אבל האמת היא שיש פעילות כל הזמן. יש הרבה גופים היום שלא היו עוד אף פעם, כל כך הרבה גופים. אז היה רק חבר הפעילים שרק עסק בשלוקת הדברים הללו. אבל במציאות, אז היו מרוכזים ביותר בעניין הזה, וגם עוד הבא, בזה הרב נויגר שלא צודק, אז הייתה המלחמות היהודיות, הקרבות היהודיים, מה שאתה מציין אותם, זה היו קרבות הישרדות. משום זה הם בלטו יותר. משום שאז באמת הייתה בעיה של גיוס בנות. בחור הישיבה היה פחות בעיה, כן? משום שהדברים הסתדרו, פחות או יותר הסתדרו. תמיד היה מישהו שקם וצועק שצריך לגייס אותם. ואז הדבר נפלא, מעניין מאוד. כל עוד שאדם היה בשלטון, כולל בן גוריון, הם לא תקפו את בחורי הישיבות. ברגע שעזבו את השלטון, עלה להם, כל זמן שבשלטון יש לב מלאכים ושרים ביד השם. ברגע שעזבו את השלטון, בן גוריון גם התחיל להשתולל שצריכים לגייס את כולם. משה דיין זה היה, בשעה שהיו בשלטון, זה לא היה ככה. רבין.
משה... הרב לורנס אגב מספר בספרו במחיצתם, נדמה לי שזה שם מופיע הסיפור הזה, הוא מספר שהוא שאל את בן גוריון לאחר שפרש מתפקיד ראש הממשלה, מה קרה לך שתמכת בתחיית השירות של בני הישיבות? מה הוביל אותך לזה? ובן גוריון ישב דקה ועוד דקה ועוד דקה בשקט ואמר לו אין לי תשובה. ואז הוא אמר לו, אז זה בדיוק נאמר, לב מלאכים ושרים ביד השם.
אני אגיד לך מה שאמר לי שמעון פרס. פעם הלכתי יחד עם אליעזר שולמן אליו, לברר פעם אחת מה היה האגדה הזאת של שחרור 400 בחורי ישיבה. מה האגדה הזאת? אז הוא אומר, היה מקובל על בן גוריון ועליי היום, זה היה לפני שהוא היה נשיא, וכשהוא אמר את המשפט הזה ופרסמנו אותו במשפחה, אז פריצקי התפרץ וטען שאסור לו להיות נשיא. הוא אמר, היה מקובל עלינו אז שלא ייתכן שהמדינה היחידה בעולם בה לימוד התורה יהיה בפלילים או יהיה אסור, זו דווקא תהיה מדינת היהודים. וזה מקובל עליי גם היום, ככה הוא הוסיף.
מה שהוא ובן גוריון הבינו, לפיד לא רצה להבין.
ומה שאני, מעניין, מה שאני לא הזכרתי את זה לא קודם, אבל שהחזון איש אמר
לבן גוריון.
חזון איש אמר לטננבום על בן גוריון, אמרת, הזכרתי את זה קודם, לא?
כן.
שהוא לא ידע למה נהוגים בו כל כך הכבוד. שמעון פרס נעלף שאני אמרתי זה, הוא עשה עוד דברים במדינה, אבל בפועל רבין למשל אמר לחמחותן שלי, שהיה רב אבידן, שהיה סגן הרב הראשי ורצה אותו כרב ראשי, הוא אמר לו, תדע לך, אני אולי האחרון שמבין קצת על מה אתם מדברים. אלו שיבואו אחריי, האדישים כמו שקראת להם, שגדלו פה לגמרי בלי כלום, לא אפיקורסים, ואפילו לא להיות אפיקורס, שום דבר, כן? הם כבר לא מבינו על מה שאתה מדבר. בפועל.
כן, רגע של.
שני דברים. קודם כל, שוב אנחנו חוזרים חזרה למה שמנסים להחיות את המת הזה, עוד פעם ועוד פעם ללא הצלחה. לבוא ולהגיד להמונים, תדעו לכם, החיים האמיתיים לא נמצאים במישור הטכני. המישור הטכני הוא כלי לחיים האמיתיים. כשאני הייתי במכון לחקר ביטחון לאומי, כשדיברו עכשיו על גיוס מישיבות ועל שוויון בנטל, אז אני אמרתי להם, אתם לא יודעים מה אנחנו חושבים עליכם. אתם כל הזמן באים וטוענים שאנחנו משתמטים. אתם יודעים מה אנחנו חושבים עליכם? כל אדם דתי צריך לחשוב ככה עליכם. אתם יודעים איזה נזק נגרם למדינת ישראל על ידי כל חילול שבת? אפילו בשוגג של מימיקים. אתם מבינים את המשמעות שחזל ביטלו תקיעת שופר לאורך כל ההיסטוריה, בגלל חשש בראש השנה שחל בשבת, בגלל חשש שאולי מישהו פעם יטלטל שופר בשוגג ברשות הרבים? אתם מבינים איזה נזק אתם גורמים כל הזמן שאנחנו צריכים לאזן? יש פה דו שיח של חרשים, כי אתם כל הזמן במישור שוויון בנטל, במישור הטכני, במישור הטכני. שום דבר לא מתחיל במישור הטכני. נקודה שנייה, מה שהרב גרילק מעורר את הזיכרונות החבויים, חיים נחמן ביאליק ויוסף חיים רבניצקי,
הראשון מוכר השני פחות,
היו שותפים בחיבור ספר האגדה. מה זה ספר האגדה? ספר האגדה זה לקט של מדרשי חזל, שהם מפעם לפעם תרגמו את המילים הארמיות לעברית.
זה כשהם למדו בוולוז'ין?
שניהם למדו בוולוז'ין.
אבל הם עבדו על הספר הזה מתי?
לא, 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 הרבה 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 אחרי כן. חיים נחמן ביאליק כותב במבול, למה הם עשו את העבודה הזאת? אז הוא כותב ככה. עד לפני 50 שנה, רוב העם למד תורה. היום, 50% מהעם כבר לא לומד תורה. בעוד דור, 10% ילמדו תורה. והתורה תלך ותשכח. לכן החלטנו לאסוף לפחות את הדברים שבעינינו נראים יפים, שלא הלכו לאיבוד. צחוק הגורל, שלומדי תורה ממלאים את רחובות הערים בכל אתר ואתר, וספר האגדה של ביאליק מעלה אבק במדפי הספרים של כותבי הנאומים לראשי ממשלה שמפעם לפעם רוצים להיראות שהם אומרים משהו ממקום, מהמסורת, והם מביאים משם איזשהו ציטוט.
טוב, נעשה הפסקה ונגיע לחלק האחרון שלנו, ואני רוצה להחזיר את שניכם למקום שחייתם בו בילדותכם, כל אחד בגילו בתקופתו.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, ואני רוצה להחזיר אתכם, הרב נגרשל והרב גרילק, לתל אביב. הרב נגרשל, גדלת בתל אביב, הרב גרילק, התגוררת בתל אביב, נכון?
כן.
תל אביב של
גדלתי את תל אביב.
גדלת את תל אביב.
אנשים כמו הרב גרילק גידלו את תל אביב, זה מה שנכון, נכון?
אז תל אביב של היום היא לא תל אביב של פעם, פעם היא הייתה עיר גדולה לאלוקים, עיר שהרבה בתי מדרשות, הרבה יהודים ולומדי תורה, הייתה אווירה יהודית, היום זה גוש חילוני בלי כלום, רק מתוכן, ואני רוצה שנדבר על ההבדלים בין אז להיום, וזה יוביל אותנו גם כן לדיון קצר על תנועת התשובה של אז והיום. אז היה משהו שונה לגמרי מאשר היום, למרות שאולי היום יש יותר חוזרים בתשובה, יותר כאלה שבאים לשמוע את מה שתנועת התשובה יש לה להציע, אבל נתחיל בתל אביב.
תל אביב היא עיר גדולה, אבל לא כל כך לאלוקים.
היום,
אבל אז הייתה באמת, הייתה רואה ברחוב אלנבי כמה מניינים, ואיזו צפיפות במניינים בבית הכנסת הגדול, בית הכנסת הגדול שהיום שומם, ופותחים אותו רק בגלל איזה טקס.
וכבר לפני 26 שנים מרן הרב שך צעק, תצאו לרחוב אלנבי ורחוב יפה, ותראו את הילדים בלי הפאות שמסתובבים שם, זה כבר הרבה שנים שתקע.
אגב, הרבי מבלז, עליו השלום, שהיה גר ברחוב אחד העם,
וסבא שלי היה משלים אצלו מניין.
כן, נכון.
כבר לא היה מניין?
בהתחלה.
כי כבר לא היה. מה, בהתחלה, אוקיי.
בהתחלה היה מלא אחר כך. אבל בכל אופן, מה שהוא דרש מכל יהודי, חסיד בלץ, ברגע שעשה את החלק אל הילד שלו, שילך עם הילד זה להסתובב ברחוב אלנבי, ושעשו סיבוב ברחובות שהוא ילד עם פייס, כדי להרגיל את העיר שלראות את הדבר הזה. בפועל מה שפה קרה, שבאמת אכן היה ככה, והיו בתי מדרשות, והיה לימוד תורה, והיה כל מה שאתה רוצה, ומה שמרתק בכל אופן נקודה שלא כל כך אנשים אוהבים לשמוע את זה, הנשירה בין ילדי תל אביב ובדורות שלנו, הדורות והתל אביבים, הייתה אפסית לעומת מה שקרה במקומות הקטנים, אפילו כולל בני ברק, ויש איזה מחקרים, שאני הראו לאגבים ערים מעורבות ולא, וששם הנשירה היא פחות, הראו את זה לרמת יציאו סולומון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, וזה פשוט ככה, גם באמריקה וגם פה. והפירוש הפשוט הוא, ילד גדל בתל אביב, גדל מחוסן מתחילתו.
גם מחוסן וגם מלא גאוות יחידה.
לא רק שם.
גם גאוות יחידה.
לא רק בתל אביב, כל מקום.
חיפה. וכל המקומות, זו נקודה מעניינת, שאוהבים להתעלם ממנה, אבל היא נקודה למחשבה. נקודה למחשבה.
אז מה, זה השכונות החרדיות בדגם של היום?
לא יודע, אני לא נכנס לדבר הזה, משום ש... אבל מה, הרבי מבלץ, והרבי הבית ישראל לפחות, התנגדו ליציאה מתל אביב. כשאני עזבתי תל אביב, אז באו אליי בקובלנה, גם רב חיים גריינמן, עליו השלום, היא הביאה תמיהה למה אני עוזב, כי סוף כל סוף, אולי לא בעיני עצמי, בעיני אחרים נתפסתי כאיזושהי אושיה מסוימת בקהילה החרדית, הלא גדולה של תל אביב שאז הייתה. ומבחינה, אז עכשיו ככה, תנועת התשובה אז הייתה גם כן טבעי, אז היא נפגשה יותר בהתנגדות עצומה מבחוץ. אז כל מי שהיה בא לשמוע, נגיד לנעשה ונשמע, שאני אזכיר כאן את אחי עליו השלום, שהוא היה מייסד של נעשה ונשמע, שהשגיע את כל כוחותיו להקים את הגוף הראשון בתל אביב, ששכרו דירה בשדרות רוטשילד, ושם באו להרצות. ויש סיפורים מדהימים, וחבל שנשכחו על אנשים רציניים ביותר שיצאו משם, שגדלו משם, והם נפגשו עם... עם התנגדות עצומה מהסביבה שלהם. אני עוד זוכר את ההורים שהיו באים למעלה לצעוק למה לוקחים את בני, את הבנים שלהם. לא אזכיר כאן שמות שהם די מפורסמים בקהילתנו, אבל בפועל, זאת, והיום ההתנגדות היא פחותה יותר. כל אחד שרצה לחזור בתשובה יצא ללחם, הוא היה צריך להסביר לעצמו למה הוא הולך, ולהסביר לעצמו כשחוזר לסביבה. כשהכיפה על ראשו, וזה יהיה אחרת לגמרי. זה אחד הדברים הגדולים לגבי שאתה מדבר לגבי בעלי תשובה. עכשיו, גם היהודי התל אביבי הרגיל, היות הוא התחכך כל הזמן עם מציאות חילונית, קשה.
זה חישל אותו?
זה חישל אותו.
כן, הרב נוגע שלו, זה חישל אותו?
זה לא רק שזה חישל, אלא כמו שאמרתי קודם, זה גם נתן גאוות יחידה, שמסתכלים עלינו ורואים אותנו, וגם ראה, לא היה צריך לחכות שאורי זוהר יבוא ויגיד שבצד השני אין כלום.
לא לחינם, אגב, כשהיינו בישיבה כולנו, המשגיח תמיד אמר, כשאתם יוצאים לרחוב, תצאו עם כובע וחליפה, כי זה מה שתמיד גם יגן עלינו, לא רק...
אני רוצה להגיד לך, אצלי תל אביב, זה שנים קצת יותר קודמות מהרב גרילק, למרות שהרב גרילק מבוגר ממני באיזה רבע שעה. כי... אני הייתי בתל אביב 10 שנים מחיי, 5 שנים הראשונות של חיי, ואחר כך ב5 השנים מגיל 13, מגיל 18 שלמדתי בתל אביב, אבל להבדיל מחבריי שבאו לפנימיה וחזרו חזרה, אני, הייתה לי משפחה בתל אביב, אחיות של אבא שלי, ותמיד הייתי חוזר עליהם. מעניין, השבוע בני שלומד בטלפון חברותה עם איזה חוזר בתשובה מחולון, היו לו כמה שאלות, והוא ביקש מבני שיקח אותו לאיזה רב שיבין אותו. אז בני נסע איתו לרב מרדכי אוירבך,
בתל אביב.
רב הקהילה של בעלי התשובה בתל אביב.
אביר יעקב.
הוא ישב אצל הרב אוירבך.
הקהילה הזאת עשתה נוסדה בדירה שלי.
כן.
אני סיפקתי לו את 3 הראשונים.
היום זו אימפריה שם במרכז.
והוא הזכיר לו.
אימפריה ברוך השם.
הוא אומר לו, אני זוכר את סבא שלך שהיה פה, והיו לו אחיות שהיו פה. המשפחת נויר של בתל אביב היו ממניחי היסוד. ההורים שלי התחתנו בבית הכנסת הגדול, באולם של בית הכנסת הגדול, אז. הרבה אדמו"רים הגיעו לתל אביב.
ולא תחזור לשם היום.
כי אני הייתי חוזר לשם, אבל המקום של היום הוא לא המקום של אז.
זו השאלה, מה קרה? מה גרם ל...
אני אגיד לך רק דבר אחד קרה.
קודם כל אני נדע שהיהודים החרדים עזבו את תל אביב.
למה?
בגלל הבנים שהיו בבני ברק או בחיפה או בירושלים. גם אני עזבתי בגלל למעשה, בגלל הילדים, בפועל. אבל למעשה עזבו, לא עזבו. אני לא מכיר מישהו שעזב את תל אביב בגלל ש... היידישקייט של תל אביב הפריע לו.
עצם העזיבה גרמה ליידישקייט לעזוב.
אני אגיד לך, אני חושב ששני, זה וזה גורם. קודם כל, העזיבה שהתנהלה בגלל סיבות שונות גרמה. אבל, לא רק זה. כיוון שהעולם נהיה טכני, ותל אביב הפכה להיות לאם העולם הטכני.
חומרני.
התוצאה היא כזאת. הייתי בלוס אנג'לס, והמערך שלי שם סיפר לי ששלחו צוות הטלוויזיה לתל אביב. יש תוכנית בלוס אנג'לס שנקראת 40 minutes on, 40 דקות על כל מיני ערים בעולם. ואחת התוכנית הייתה 40 minutes on תל אביב, ושלחו את הצוות הבכיר ביותר שלהם לעשות תוכנית עומק על תל אביב. מסקנת התוכנית הייתה, אני ראיתי את השורה האחרונה של התוכנית, הסיכום שלה כתב, תל אביב דומה יותר לסדום מאשר לעיר העברית הראשונה. ברגע ש... כשהאדמו"רים הגיעו לתל אביב, האדמו"ר מיוסייתין, האדמו"ר מסדיגורה, אביר ינקב, שאבא שלי אומר אצל שיעור בגמרא, הרב מרדכי יפה שלזינגר, שהיה הרב של חוק חתם סופר בתל אביב, ועוד עשרות 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 רבנים והאדמו"רים, כי תל אביב הייתה העיר היחידה בעולם שלא היה בכנסייה. זה מעניין. ולכן רצו לבוא לתל אביב, שם אין טומאה של כנסייה. היום אין צלב, אבל זה מזכיר את מה שגדולי ישראל אמרו, שאסור להסתובב בלילה עם נוצרי שלא מצטלב. כי בלי הצלב הוא עוד יותר מסוכן. היום כשאתה מסתכל על קו השמיים של תל אביב, אתה מבין הכל. תל אביב הפכה להיות למגדל בבל. למקום שבו מקדשים את האבן ומקריבים את האדם בשביל האבן.
אז בדיוק מהנקודה הזו מוביל אותי לשאלה של, על תנועת התשובה. תנועת התשובה אז שהקטה שורשים בתל אביב, נכון הרב גילק?
התחילה, הקטה שורשים...
אורי זוהר, איפה הוא התחיל בתל אביב?
אורי זוהר, לא. אורי זוהר הוא נושא בפני עצמו.
מורכב.
הוא בירושלים.
אבל זו התקופה שלו?
מה?
זו התקופה?
בתקופה
אורי
הזאת...
זוהר זו התקופה?
לא. אורי זוהר זה... כן, אז היה... הוא לא בא לנסה ונשמע. אמנם אחי עליו השלום... טיפל הרבה באורי זוהר, והגיע אליו הביתה, וגם אני לפעמים נסעתי
אוקיי,
איתו.
אוקיי, אז נשאיר את הרב אורי זוהר
אבל
בצד.
אבל...
צריך לומר הרב הגאון, הרב אורי זוהר, כי יהודית אוקיי, המתחוכם עצום.
נכון.
בהחלט. אבל תנועת התשובה אז צמחה, גדלה בתל אביב, והיום כבר התפשטה לכל הפריפריה, לכל מקום, מכה שורשים בכל מקום. יש הבדלים בין אז להיום, נכון?
אני אמרתי לך, ההבדלים הראשונים הם שאז היה יותר מאבק על העומק עם כל אחד ואחד. זה לא היה מה שנראה, איך קוראים לזה, בקפה, הקפה ששותים
היה. קוראים בקפה. אינסטנט
קפה. לא היה אינסטנט, לא היה סמינר אחד שהיה אינסטנט באותה תקופה.
וואו.
כל קפה, כל סמינר היה 8 ימים עם קרבות לבב, לחימה בשטח בנוי, על מי שזוכר, ורב נוגע שגם כן זוכר טוב מאוד. היום גומרים את זה ביומיים שלושה. מה זה, איך אמר פעם הרבי מקוצק? פאו היה רשע. כמה פעמים צריכים לתת לו על הראש עד שהבא השם הוא האלוקים? מה זה היום? כל פושע, כל רשע קטן נשבר לך מיד. זאת אומרת, ולא חס וחלילה הפולנס אלא אומרים, יש רדידות והיום אין סבלנות לדברים עמוקים. אבל אז האדם היה חייב. קודם כל באו באמת מה אליטות.
אז גם המרצים בסמינרים למשל, שינו סגנון.
ודאי שינו סגנון. הרבה דברים שינו סגנון.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? צלצל הבחור ישיבה, אומר לי שיש לזה אדם חילוני שמדבר איתו על כל מיני דברים, והוא רוצה בשתי מילים.
זהו,
רוצה בשתי מילים.
אמרתי
לו, אני מוכן להגיד לך את שתי המילים שאתה יכול להגיד לו, בתנאי שאתה מבטיח לי, אני לא מגלה לך את הסוד הזה, שיש שתי מילים כאלה שצריך להגיד לאדם כזה, והן עובדות. בתנאי שאתה מבטיח שאתה תגיד לו. הוא אומר לי, אני מבטיח, מה המילים? אמרתי לו, תגיד לו שילך לעזאזל. הבן אדם לא מוכן, לא מבין שהחיים שלו תלויים על זה.
אבל זה המחלוקת שמאי והילל על ההוא שבא ורצה ללמוד את כל התורה.
לא, גם הילל אמר את אותו דבר.
הסבא מן הוורדוק פעם התווכח מזה אפיקורס באותו דור, והם עמדו והתווכחו והתווכחו, ופתאום זה שעמד מולו והתווכח איתו, החילוני או איך נקרא לזה אז בצורה אחרת, הוא פתאום שואל את אשתו, אנחנו כבר יוצאים ללכת, באותו רגע הפסיק לדבר איתו. אם אתה לא מבין שכן מדברים על החיים ומוות, אם אתה מסוגל כן להגיד, תמיד, שתי מילים.
גם הלל אמר, ואידך פירוש הזיל גמור. את הזיל גמור הזה,
היה באחד הסמינרים האחרונים, לפני זמן מה, שביקשו ממני לבוא לדבר לפני ציבור, אבל יש לך חצי שעה. אמרתי, שלום, אני לא מגיע. יש לי חצי שעה. שלום, אני לא מוכן לדבר. הרב נויגר שאני יודע שבגלל זה להרבה פאנלים הוא לא מופיע, כי הוא לא נותן לו לדבר עד הסוף. בצדק.
אתה בכלל לא מופיע בפאנלים, לא כי לא נותנים לדבר, אלא כי צריך להתמודד שם לפעמים...
לא, אני לא מופיע בפאנלים מכמה סיבות. הסיבה האחת זה שאי אפשר לדבר. הסיבה השנייה שזה הופך להיות לקרב תרנגולים. ואולי אני אביא דוגמה. היה לי פעם פאנל עם פרופסור לפילוסופיה, פרופסור מלצר. והוא אמר, אני שומר שבת בדרך שלי, ואתה שומר שבת בדרך שלך. אמרת לו, פרופסור מלצר, יש לנו בעיה בשפה. אני לא מדבר על לשמור על התענוג שלי בשבת. אם היית מדבר על לשמור על התענוג בשבת, היית אומר שאתה שומר על התענוג שלך על ידי שאתה עודר בגינה, ואני שומר על התענוג שלי על ידי שאני הולך לבית כנסת. ואני מדבר על לשמור על השבת. לשמור על השבת זה להרגיש כמו הילד בבית הכפרי בהולנד, שבלילה הוא שומע זמזום, הוא יוצא חוץ ורואה שהסכר יש בו נקב קטן. והמים מתחילים לחדור, הוא יודע שעד הבוקר כל הכפר ישתף ולא ישאר כלום, לא מהבית ולא מההורים, אז הוא כל הלילה עומד עם האצבע הדקה שלו בתוך הסכר כדי לסתום את החור, ואפילו אם יבוא עליו מה, הוא לא יעזוב את זה, כי הוא כעת שומר על הכפר. כך מרגיש יהודי ששומר שבת, גם אם יתנו לו 100 מיליון דולר, דקה לפני צאת הכוכבים הוא לא יפעיל את מתג החשמל, גם אתה אם יתנו לך 1,000 דולר תמשיך לעדור בגינה כי אתה שומר על השבת. אנשים כל לאן זה נגרר? לאן זה נגרר בדרך כלל? פה זה נגרר להרמת קול, זה נגרר לחידודים ובדיחות במקרה הטוב, זה נגרר להשמצות במקרה הפחות טוב.
לא רציני בקיזור.
טוב, אז עשינו כאן פאנל מרתק באולפן הזה של רדיו קול חי, והגיע הזמן גם לסיים את סדר שלישי של בית מדרש לאקטואליה ליום בלילה, חנוכה. אני רוצה להודות דבר ראשון לרב גרילה כשהגיע לכאן, אורח חשוב ונדיר במסגרת שלנו.
כבוד ונדיר.
כן, כבוד הוא בשבילנו. וגם לך הרב נויגר, שינינו קצת מנוהגנו ומהסגנון.
הוא תדיר, אני נדיר והוא תדיר.
אני רוצה להודות לבצלאל על הרעיון, כי הרעיון הזה החזיר אותנו, את הרב גרילה ואותי, לשנים ארוכות אחורה, כשאנחנו היינו צמד קבוע והסתובבנו בכל העולם. בכל העולם הסתובבנו.
אפשר לחדש את זה.
בהחלט. בשמחה רבה.
אבל גילה, כאן יהיה מוכן להיות האמרגן.
מה, בחוץ לארץ?
לא, פה בארץ גם. לא חסרים שומעי לקחיכם שירצו. אני בחוץ לארץ אתה מוכן.
לא, לא.
אוקיי, תודה רבה לכם, חנוכה שמח, ושנשמע רק תמיד בשורות טובות. תודה לכם.
תודה, כל טוב, חג שמח.
תודה גם לצוות שלנו, לרועי קנטן, לסגי פרלמוטר, לדוד קליגר, למאזינים שלנו, שיהיה לכולנו חנוכה שמח ולילה טוב.
כל חי תמיד יקרה.